בבקשה, אנחנו מתחילים.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני גיא פלג, והיום, היום אני השוטר הטוב. מאז הפיגוע בצומת בית קמה, לפני כמה שעות, לא מצליח להוציא מראשי את המחשבות על קורבן הדקירה. עומד אדם בתור בבית קפה, עומד בתור לשלם על הקפה, לעצור לכמה דקות מפעולות היום, ובהפתעה גמורה מאחור, מישהו דוקר אותו בעוצמה, בבטן ובצוואר. הפתעה עצומה, בהלה, כאב, עיבוד דם. מצבו מוגדר עכשיו אנוש. צילומי הפיגוע שוטפים בשעות האחרונות את האתרים, את הרשתות, ומתעדים איך חרב הפגיעה האנושה התייצב, תפעל את האקדח, ירה והרג את המחבל. קור רוח, אומץ, לא מפסיק לחשוב עליו, להתפלל לשלומו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. וזה לאוניברסיטה העברית בירושלים. בתחילת השבוע, כשהנהלת האוניברסיטה החליטה להשעות מהוראה את פרופסור נדירה שלהוב קרבוקיאן, חשבתי לברך אותם. כי לפני חודשים אחדים הם כבר קראו לה להתפטר, והיא ממש לא העלתה דבר כזה על דעתה. אם היהודים המטומטמים משלמים למשכורת שרובה נשאבת מכספי המיסים שאתם ואני משלמים, למה שלא תשתמש בהם במקום עבודתה, ביוקרה שהיא מעניקה לה, בציבור של התלמידים שלה, כדי לסייע לתעמולה של החמאס? אז היא לא התפטרה. וההנהלה השעתה אותה. בתחילת השבוע. היום התקיימה באוניברסיטה הפגנה של סטודנטים ערבים תומכי טרור וכמה יהודים מעוזריהם, ואז מהרה הנהלת האוניברסיטה להסביר שההשעיה היא רק עד סוף הסמסטר, כלומר עד תחילת השבוע הבא, כלומר כלום. סתם אמרו השעיה כדי להרגיע את הסטודנטים שלא היו מוכנים שבאוניברסיטה העברית בירושלים תוכל מרצה לסייע ישירות לתעמולת הטרור. כזכור, קרבוקיאן זו התייחסה לטבח של השבעה באוקטובר ואמרה, הם ישתמשו בכל שקר. התחילו בתינוקות, המשיכו באונס וימשיכו עם מיליון שקרים אחרים. וכיוון שהאוניברסיטה רק עשתה כאילו, צריך להעמיד אותה לדין על סיוע לאויב במלחמה. סעיף 99 לחוק העונשין קובע מי שעושה בכוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי לסייעו לכך, דינו מיתה או מאסר עולם. טוב, ואם לא זה, אולי אפשר לעזור לה, לעזור לחמאס, לשים אותה על אחת ממסעיות הסיוע ולפרוק אותה בעזה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד וגיא פלג.
ערב טוב גיא.
שלום פרופסור, אפשר התייחסות קצרה לשוטר שלך, כן?
נו, אני מחכה לזה.
אז תראה, קודם כל השבוע בתוכנית המאזינים שלי כאן בתחנה, שאלו אותי למה היה מאזין או מאזינה שעלתה ושאל או שאלה, למה בעצם לא מפטרים אותם יד? ואני אמרתי שאני משוכנע שהעובדה שבינתיים מדובר בהשעיה ולא בפיתורים, משום שחוקי העבודה מחייבים שימוע לפני פיתורים. והנה בא הדברים שפורסמו בשעות האחרונות, והאמת הזאת הפכה על פניי, וכפי שאמרת, ההשעיה היא לא רק השעיה, אלא ההשעיה מגוחכת. אני מסכים לגמרי עם הביקורת שלך. יחד עם זאת, פרופסור נכבד, אתה יודע שסיוע לאויב במלחמתו בישראל היא אחת העבירות החמורות בספר החוקים, ואין לי ספק שגם אתה לא חושב שהיא צריכה ללכת לשנות מאסר מאוד ארוכות בכלא.
עדיין לא מחקו את סעיף ההמתה.
כן,
החוק לא השתנה, למרות שאנחנו לא מוצאים להורג, בחוק כתוב המיתה או מאסר עולם.
כן, אבל בוא נסכים שלא נגיע לא, אבל בוא נסכים שגם לא נכון להשית עליה עונש מאסר ארוך. די אם היא תקפח את מקור פרנסתה שהיא אינה ראויה לו.
כן,
נכון. נסכים, אפשר גם להסכים.
אני מסכים, תשמע, השאלה היא, מה עושים עם סעיף העונשין הזה, סעיף 99, הוא אות מתה בספר החוקים. אולי צריך לבטל אותו, כי ברור שהיא עשתה את זה כדי לסייע לאויב במלחמה. לא כל סיוע צריך להיות בעיריות. אני זוכר את הסיפור על הבריטי הבוגד במלחמת העולם השנייה, ששידר מברלין כל שנות המלחמה, שידורי תעמולה, לורד האו האו קראו לו, והבריטים תפסו אותו אחרי המלחמה ותלו אותו.
כן, אבל פרופסור, אתה יודע שבכל עבירה יש, נקרא לזה, רף, ויש מדרג. ונדמה לי שאתה מכוון למדרג הגבוה ביותר, שכתוב סיוע לאויב במלחמתו בישראל, אתה מכוון למשל מעשיו של נחום מנבר, שהעביר ציקלון חומר מוצא, שממנו אפשר לעשות נשק כימי, או
כן,
תוכניות,
כן.
או דברים מהסוג הזה. בכל זאת, הסיוע שהיא סייעה, הוא סיוע מסוג אחר. ואנחנו בכל זאת לא היינו רוצים שבגלל האמירה, נוראה ככל שתהיה, אנשים ילכו לכלא. זה גם אומר משהו על המדינה. אז אני מסכים שזה חצה בענק את מה שאנחנו מגדירים חופש הביטוי, זה לא מתקבל על הדעת, אבל מכאן ועד פתיחה בחקירה פלילית והרשעה בפלילים ומאסר ממושך, אתה יודע, יש עוד חזרת דגל.
פתיחה בחקירה פלילית כן, הרשעה כן. כדי שיהיה קלון, כדי שיהיה קטם. אני באמת לא חושב שצריך לתלות אותה על זה.
כן, אבל...
אבל הרשעה, למה לא?
אני אגיד לך למה לא. אני אגיד לך לדעתי למה לא. תראה, למשפט הפלילי בכלל, יש כמה מטרות. מטרה מרכזית היא הרתעה, וענישה כמובן. עכשיו, אנחנו מבינים ששימוש בכלי הפלילי, בעבירה שעיקרה הוא דיבור, עלול להיות לזה אפקט מצנן, על כך שאנשים יחשבו מאה פעם, ואנחנו לא היינו רוצים להיות במקום שאנשים יפחקים ממשטרה.
עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד וגיא פלג.
האורחים והמפיקים שלנו הערב, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור, בני שאולסקי, נאמר שלום וערב טוב ליניר יגנה, כתב וואלה בדרום.
שלום יניר.
ערב טוב.
היית שם בבית קמה, בוא תספר לנו מה אתה יודע על הפיגוע.
כן, תשמע, מזעזע מה שהיה שם. מגיע צעיר מרעת, תושב עזה, שלפני 4 שנים מגיע לישראל דרך איחוד משפחות, מה שמוגדר איחוד משפחות, מגיע עם קורקינט. לבית קפה ארומה שנמצא במתחם, צריך להגיד זה מתחם שמלא באנשים בימי חמישי, אלפי אנשים, זה חיילים חוזרים הביתה, חיילים נוסעים לבסיס, זה המקום שבו עוצרים בדרום, ופשוט תכנס לארומה ודוקר בזוועתיות מישהו שנמצא שם, אנחנו מתאמי צנזורה ואיפול, לא יכולים להגיד הכל, ופשוט אנשים שם נשכבים על הרצפה, הם לא מבינים, הם חשבו בהתחלה שמדובר בקטטה, ופשוט הבן אדם שהוא דוקר מצליח לנטרל אותו, ולאחר מכן עוד מישהו שהיה שם עוזר לו לנטרל אותו, ובכך נגמר הפיגוע הזה בבית קפה. כוחות משטרה גדולים מגיעים למקום, גם המפכ"ל וכוחות שבק, וצריך להגיד משהו שאנחנו מקבלים הודעות מבני המשפחה של רסל אחמד אבו לטיף שנהרג בקרבות בעזה, שנפל בקרבות בעזה, והם מבקשים, כי הם ראו פרסומים על קשר ביניהם לבין קשר משפחתי ביניהם לבין המחבל
של פיצה. כן, היו פרסומים שמדובר באותה משפחה.
תראה, הם מכחישים כל זה ומגנים את זה, אני בדיוק דקה לפני שעליתי אליכם לשידור, הוא דיבר איתי האחיו, הוא אמר שזה פשוט מזעזע, הוא אומר אני מתבייש, אני רואה שהם קשרים אותנו אליו, אנחנו מתביישים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז מבקשים לי להגיד שאין להם שום קשר משפחתי, כמובן שמדובר אולי באותה חמולה, אתה יודע, מדובר בחמולה של 200 של 100,000 איש, זה חמולה גדולה, שחלק מן הגר גם לא ברעת, במקומות אחרים, ובכלל, אם כבר גילויים, הדברים שאתה שומע מתושבי רעת, בשעה האחרונה, הם ממש חדים, ולא משאירים שום ספק, כולם מגנים שם את הפיגוע, הם מקיים את זה, הם אומרים שזה לא מייצג אותה, והם נגד זה, וצריך להגיד, גם כוחות משטרה פושטים על הבית שבו הוא מתגורר, המחבל בין ה-22 ברעת, ולוקחים את חלק מבני משפחתו לחקירה.
יניר יגנה, כתב וואלה בדרום, שתספר לנו תמיד רק חדשות טובות, לא כאלה. תודה רבה לך.
כן, הלוואי, הלוואי.
תודה רבה. ואיתנו גם נועם אמיר, הכתב והפרשן הצבאי של מקור ראשון, שלום לך.
שלום.
שלום לכם.
אז אנחנו שומעים על מחבל שנולד בעזה ובגיל 18 הגיע לארץ והתאזרח. אנחנו יודעים משהו על הרקע? מי אפשר לו? למה?
אני מניח שאירוע מהסוג הזה הוא בעיקר סביב נישואי תערובת, אמא מעזה או אבא מעזה ואמא מישראל. יש לא מעט בפזורה הבדואית כאלו שהגיעו מרצועת עזה ובנישואי תערובת בסופו של דבר קיבלו כאן אזרחות בישראל. היו גם כמה מהם שבעבר היו מעורבים בפיגועים, אני לא חושב שזה איזשהו דפוס מסוים שאפשר להצביע אליו. אני לא בטוח שבסיפור בהקשר של המחבל הזה יש איזושהי אצבע שאפשר להפנות, אירוע שמגיע באזור שאני חושב שאף אחד לא ציפה אותו, בתחנת נוחות, בבית קמה, אזור שהוא עמוס אגב, בהרבה מאוד אנשי ביטחון, וגם בדואי מרעת שנמצאים שם הרבה, זה גם אזור קניות מאוד מאוד גדול, ואני חושב שמי שראה גם את התיעוד של הפיגוע עצמו, מבין שמדובר במישהו שנכנס, רואה אדם על מדים ופשוט מסתער עליו, מעבר לעובדה שצריך להגיד כל הכבוד לפצוע שצריך לנטרל אותו ולראות בו ולמנוע מהפיגוע הזה להימשך.
ונלחם בשעות אלה על חייו.
נכון.
כן. נועם, אני רוצה לשאול אותך, כי חסרה לי פרספקטיבה, כי אנחנו כבר יודעים שחודש הרמדאן הפך מציון חג דתי לאירוע מסמל או שבמהלכו עקומת הפיגועים עולה באופן חד. אנחנו יומיים לתוך הרמדאן הזה, שהוא רמדאן חריג, כי הוא רמדאן בתוך מלחמה, ונדמה שאין יום בלי פיגוע. זה חריג ביחס לשנים קודמות, או שאנחנו רואים כאן שהערכות והעזרות היו מאוד מוצדקות ומדויקות השנה?
תראו, בגדול, בשבוע שלפני יום שישי הראשון, אלה הם פחות או יותר המספרים שאנחנו רואים בשנים עברו. בשנתיים האחרונות, המספר הטרור שהיה בתקופת הרמדאן היה באמת חריג בגובה שלו, מעל 30 נרצחים בשנתיים, בתקופת רמדאן זה הרבה מאוד. אבל אלו היו שני רמדאנים שחפפו לחגים היהודיים שלנו, ולא הוטלו סגרים. בניגוד למשל התקופה הזו שכרגע לפחות יהודה ושומרון ועזה לא חלק מהשתתפות ברמדאן, אנחנו מדברים רק על מזרח ירושלים וערבי ישראל, אבל אין ספק שבתקופה הזו יש את העלייה בפיק גבוה מאוד. היא באה בעיקר לידי ביטוי בגלל הרבה מאוד מטיפים שמשתמשים בחודש הזה, מנצלים את החודש הזה כדי להסיט יותר. מה שבעיקר רואים ושומעים במסגדים זה הרבה מאוד הסתה, רשתות החברתיות וגם כלי תקשורת בעולם הערבי משתמשים בחודש הזה כדי באמת להפיץ הרבה מאוד הסתה באמצעות כל מיני תוכניות, הם קוראים לזה סתירה, אבל אין בינם לבין סתירה שום קשר. ותוסיפו לזה את העובדה שנכון שאנחנו מצאים גם בחודש של, אחרי 5 חודשים של לחימה, שהם לא רואים את התמונה שאנחנו רואים. הם רואים את התמונה מאוד מאוד מעוותת באל-ג'זירה, וברשתות החברתיות שלהם לא רואים את, את הסרטונים שאנחנו צופים בהם, הם רואים משהו אחר לגמרי. אחת אגב הסיבות והטענות של המשטרה שהייתה לא לפתוח את הר הבית לצעירים, הייתה בין היתר בגלל הטענה שהם אמרו שהם לא מסוגלים בכוח האדם שלהם להתמודד עם כמות הקצנה והסתה שמעריכים שבאמת תקום. עכשיו,
אבל בסופו של דבר אין הגבלת גיל, כל מי שרוצה
נכון,
יכול
נכון,
לעלות.
ולכן לבוא עכשיו להגיד שזה תוצר של זה, זה באמת, זה קצת קשה מאוד לכוון את זה לשם, אבל כן, היה כאן משהו שהוא לדעתי טעו פה במערכת הביטחון, שחודש לפני הרמדאן כבר התחילו להקצין בכל מיני עזרות, שבעיניי הרימו קצת יותר את האווירה, וחבל שאנחנו מגיעים בסופו של דבר ליום השישי הראשון עם נקודת רתיחה מאוד
גבוהה. ואולי הפוך, יש גורמים פוליטיים שידעו שזה לא רמדאן ככל הרמדאנים, וחרף זאת הצהירו שמתכוונים להגביל, שיש כוונה להגביל, שיש כוונה להגביל את ערביי ישראל, שנדמה לי שיש קונצנזוס שההתנהגות שלהם עד כאן במהלך המלחמה, באופן גס אני אומר, למעט מקרים בודדים, היא ללא דופי.
כן, אבל
גיא, אותם גורמים שאתה מצביע עליהם, יכולים לבוא אליך עכשיו ולהגיד לך, אני אמרתי לך. אני נכון,
כי
יעשו.
יכול להיות שיש אלף כמו המחבל הזה, לא צריך מיליונים. אלף כאלה מדליקים את הר הבית?
אני חושב שאירוע אחד כזה...
פרופסור, רגע רבותיי, אני לא מצליח להבין את הוויכוח. תראו, יש לנו שירות ביטחון כללי, יותר טוב, פחות טוב, ההיסטוריה אולי תשפוט. שירות הביטחון הכללי לא יצא לחופשה. ברמדאן הזה, ככל שיש לשירות הביטחון הכללי מידע על כוונה לבצע פיגוע ואו להציס, ודאי
שיש,
שצריכים.
אבל אתה רואה שלעולם לא יהיה להם מידע על כל פיגוע, גם הם אומרים.
אז מה תעשה? תסגור את ההר.
אז אני אומר לך, אם אתה עוצר צעירים ולא נותן להם לעלות להר הבית, אתה מקטין את הסיכון שיהיה שם פיצוץ, ויהיה פיצוץ בחג להר הבית, יהיה פיצוץ.
פרופסור, אפשר לנקות את ההר לגמרי, בכלל לא התפללו, ואז בוודאי שלא תהיה הסתה מתוך ההר. השאלה, מה עם חופש פולחן? אתה יודע, זה גם קיים איפשהו.
חופש פולחן מיהודים נמנע בין השאר, כי זה עלול לגרום פיצוץ.
טוב,
איפשהו האמת נמצאת באמצע, וברשותכם אני רק משפט אחרון. כשהקבינט המדיני וראש הממשלה קיבלו החלטה לפתוח את הארץ, הם הוציאו הודעה, ובתוך ההודעה הם הבהירו שאם יהיה פה טרור, יהיו הגבלות. יש פה טרור כבר שבוע, והיום הוא מגיע לנקודת רתיחה וסי עם, 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 עם פיגוע מאוד קשה, בתוצאה לא טובה. אני חושב שגם הם צריכים לענות על השאלה, בין ההצהרות שלהם מתוך הקבינט לבין המציאות בשטח.
נועם, אני עושה קפיצה חדה, ואני מראש ככה שואל את עצמי אם יש מקום לציניות בעת הזאת, כן או לא, אבל אני בכל זאת הרשה לעצמי בזהירות המתבקשת. אתה יודע, מתברר שיש זמן לרומנים גם בפיקוד הדרום, כן. וגם במודיעין פיקוד דרום, זאת אומרת, בגזרה הכי חמה, הכי סוערת, הפרת משמעת נקרא לזה, חמורה ביותר.
תראו, כשאני שמעתי את הסיפור הזה, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה מאיפה יש לאיש הזה שעוד לא טרח לענות על השאלות המאוד מאוד קשות של המחדל הזה, ועוד בזמן מלחמה, מאיפה יש לו את הפניות הרגשית ואת הזמן להתחיל רומן עם קצינה שמשרתת איתו ביחידה, באחת היחידות הכי עסוקות במזרח התיכון. אוקיי, אמן של פיקוד דרום זה לא רק להביא את ההתראה לשבעה באוקטובר, זה גם לחפש חטופים, זה גם להביא מודיעין ללוחמים בקצה,
אונליין,
זה גם לסגור מעגלים, okay. כל הזמן 24/7, ובזמן הזה מצליחים אנשים, אתה יודע, שמשאירים את המשפחה שלהם מאחור, ויש משפחה מאחור, מצליחים את הזמן גם לפתח רומנים. זה הדבר היחידי שעלה לי בראש, זה מאוד מביך, זה מאוד מאכזב, ואני ראיתי את הפנים של האנשים בצבא שצריכים לטפל באירוע הזה, ואני לא מקנה בהם.
כן, אבל מהצד האחר...
הוא איש המודיעין הראשון שעוזב את תפקידו במהלך המלחמה, ואני מניח שלא האחרון.
כן, אבל לא בנסיבות של הקשורות למחדל.
נכון, אני מניח שאם לא היה סיפור הרומן, הוא היה עוזב על רקע אחר.
אנחנו לא יודעים, אבל גם הדגישו בצבא, נדמה לי בהודעה שמסרו, שהרומן הוא רומן טרי. זאת אומרת, זה לא משהו שהפריע לו... להיות חד ומרוכז בעבודתו לפני האסון של השבעה באוקטובר.
נכון.
טוב, תודה
רבה. כן. תודה רבה, נועם אמיר, כתב הפרשן הצבאי של מקור ראשון. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אבי בניהו, יועץ אסטרטגי לשעבר דובר צהל, שלום לך.
שלום. ערב טוב חברים,
ערב טוב.
ואנחנו נדרשים אליך בעניין הצהרתו של תת אלוף דן גולדפוס אתמול. לתקשורת. וכמובן דבר כזה מעורר סערה, מה אתה אומר?
תראה, א', הסערה היא מוצדקת פעמיים. פעם אחת מעצם הדברים שבאים מפיו של מפקד גזרת הלחימה הכי חמה, תת אלוף בדרגתו, אדם עם רקורד, שהדברים שהוא אומר יוצאים מגרונם של כל חיילי צהל, מי אחרון הלוחמים, לא משנה מאיפה הוא בא ומה דעתו, ועד לרמטכ"ל שלא יודע להגיד את הדברים האלה. פעם אחת
או שלא רוצה או שחושב שזה לא נכון בעת הזאת,
על זה מגיע לו חיבוק, ועל זה שהוא עשה את זה באותו לובש מדהים ולא בצורה מתואמת ומאושרת, על זה מגיע לו הערה או סתירה כמו שאומרים. ואם אני הייתי הרמטכ"ל הייתי מוציא אותו מהחדר שלי מחר, גם עם הערה חמורה, לא להפסיק לו את התפקיד, גם עם הערה וגם עם חיבוק. תשמע, דן גולדפוס הוא האיש שמנהל את המלחמה, האיש מקבל את ההודעות על ההרוגים שנלחמים תחת גזרתו, הוא משוחח המון שיחות חתך עם חיילי מילואים ועם חיילים סדירים ועם מפקדים, וכמו ששניכם יודעים מצוין, אחד הנושאים שמרגיזים נורא את החיילים, שמעליהם יש ברדק, יש הדלפות, יש אי סדר, יש פוליטיקה, מכולם. ואני חושב שהוא קיבל את הדברים שלו לכולם. וקרה, עשה רגע איזה קריאה לסדר. עכשיו תראה, הוא קצין אמיץ, זה יכול להיגמר לו גם בסוף הקריירה. אני לא זוכר הרבה מקרים כאלה. אני זוכר את יאיר גולן, שאמר איזה אמירה וחטף סתירה. אני זוכר את אלי גבע בלבנון, אני זוכר את
מצנה, גם מצנה היה באותה תקופה, וחזר בו.
נכון, חזר בו. אני זוכר את רב סרן גימל, הלא הוא גרשון הכהן, שכתב מאמר באמצע לבנון נגד רפול ונגד הרמטכ"ל בארץ בעילום שם, ואחרי זה התגלה. ואיך אומרים, התיק שלו מלא הערות אישיות, והוא הגיע לדרגת אלוף, וטוב שכך.
אבל אבי, תראה, נניח שאני כותב מאמרים, ואני מותח ביקורת חריפה, גם על צהל, גם על הדרג המדיני. כותב מאמר נגד נתניהו שהוא צריך להתפטר. אם גולדפוס היה קורא מאמר שלי, אני הייתי מגנה אותו בחריפות, כי זה ההבדל בין תקשורת וקצונה, קצין לא יכול לעסוק בזה.
אני אומר לך עוד פעם, זה מקרה מאוד מיוחד, באמירה מאוד, לדעתי האמירה היא מאוד מאוד ערכית, היא לא פוליטית. הוא אמר, חברים, תדעו לכם, אני הפה של החיילים שלי רגע. ואני אומר לכם שאתם למעלה צריכים להיות יותר מאוחדים, לקרין אלינו. אני אגיד לכם מה הוא אמר לו אז. הוא אמר, אם אנחנו לא מסוגלים להסתכל אליכם כלפי מעלה, ממני תראו וכך תעשו ולקבל לכם דוגמה אישית, אז אלא תשפילו את מבטכם מטה, תסתכלו, אולי תקחו דוגמה אישית מאיתנו.
אבי, אבל השאלה, אם זה התפקיד שלו במרכאות על המגרש, האם קצין בכיר ככל שיהיה, אמיץ ככל שיהיה, אז נפש ככל שיהיה, ואני מבין שהוא מקבל...
וגם כשהוא אומר דברים נכונים, ואנחנו מסכימים איתו.
ואנחנו מסכימים לגמרי עם הדברים שלו, האם זה התפקיד שלו בדיוק, ולא של פובליציסט אחר, או של פוליטיקאי אחר, לבקר את המערכת המדינית?
התשובה היא ברורה.
אז מה קרה שהוא התבלבל כך? אז אם אנחנו מסכימים שזה לא תפקידו...
הוא מסתכל עוד חודש ועוד, כנראה לא דיברתי פה, עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, הוא רואה שהמצב הולך ומחמיר. המלחמה נמשכת, אני מניח, לא דיברתי איתו, אני מניח שהוא מתכוון גם לא רק לפוליטיקה למעלה ולהדלפות, אלא גם דרך ניהול העניינים. אני אגיד לך למה אני מתכוון. אנחנו מתמהמהים בכניסה לרפיח, אנחנו הולכים להחזיר את התושבים צפונה, ואז יחזרו איתם חלק מהמחבלים צפונה. אנחנו לא מתואמים עם המצרים. אנחנו לא...
אבי, אנחנו מדברים במקרו, ואתה עונה לנו לגוף הדברים. לגוף הדברים בתוכנית הזאת, יש קונצנזוס, יש קונצנזוס שהביקורת שלו היא במקום. השאלה אם הוא צריך להשמיע אותה, משום שהוא לא ישמיע אותה אפילו למפקדים. רגע, אבי, אם הוא היה מבקש, סתם אני נותן לך דוגמה, שיחה עם הרמטכ"ל, או לחילופין היה כותב מכתב חריף, היה מעביר אותו לרמטכ"ל ומבקש את רשותו להעביר אותו לראש הממשלה בערוץ אישי. הוא דיבר לציבור, הוא דיבר לציבור. והשאלה, האם קצין בכיר שצריך לנהל עכשיו מלחמה, צריך באיזשהו אופן לדבר לציבור ולעסוק בביקורת על דרג מדיני?
האמירה הזאת היא לא אמירה פוליטית, היא אמירה מאוד מאוד ערכית, שנמצאת בקונסנזוס רחב, למרות שהוא במדים, תסתכל ימינה ושמאלה ותראה, החל מנשיא המדינה לפני שעה קלה, ועלה. אז אני, כמו שאמרתי לך, אם אני הייתי רמטכ"ל עכשיו, או אם הייתי ראש ממשלה, הייתי מתקשר לענות לו, גולדפוס היקר, ראשית אני מודה לך על המאמצים האדירים שאתה עושה, שמעתי את הדברים שלך, באו מהלב ונכנסו ללב, קבל מני סתירה על והערה, וקבל מני חיבוק חם. זה המצב, זה מקרה גבולי, זה אמירה...
היית אומר אותו דבר אם הוא היה אומר, אסור להקים מדינה פלסטינית?
לא, כי זה לא פה מה שהוא אמר, הוא לא אמר כן תקים, לא תקים, זה משהו אחר.
אסור להקים מדינה פלסטינית זה משהו ערכי, כי זו המולדת שלנו, זה לא פוליטיקה.
אני אקח עוד דבר באותו הקשר, בסדר?
כן.
האמירה של גולדפוס לא מנותקת מרפיון במשמעת בצהל שבא לי ביטוי במלחמה.
זה משהו אחר. עכשיו, על רקע זה אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. רגע, תן לי שאלה להשחיל, זה יעזור לך. תראה, אני שואל אותך, אתה הרי היית דובר צהל כמה שנים. העובדה שהנאום שלו, יש שיגידו, הוסתר מדובר צהל ומהמפקדים, אני אשתמש בביטוי יותר עדין, לא הועבר לבחינתם, או לא קיבל את אישורם, או הוא לא נועץ איתם בעניין. היא כשלעצמה לא מעידה על ההבנה שלו שזה לא עובר?
הוא ידע שהוא עושה מעשה שלא יעשה. מה זה שלא יעשה? שלא יאשרו לו את זה. הוא לקח סיכון בדבר הזה. אני חושב שהוא לוקח בחשבון אפשרות שמחר המתקר יגיד לו פשוט את המדים ולך הביתה.
אני מקווה שלא.
זה לא יקרה, אבל זה יכול להגיע גם עד לשם. אני זוכר למשל, תראה, אני זוכר את מתן וינאי סגן הרמטכ"ל. לא מונה לרמטכ"ל, שם סיבת עיתונאים. תקף את שר הביטחון ואמר, כל קל, יש לי מסר לשר הביטחון, במדים, כל קל ביג'יומו. ניסיק מורדכי, לא, לא צוחק, הרי, אתה זוכר את זה?
כן, אני אפילו זוכר את הרעש של פרימת כפתורי המדים שלו תוך כדי דיבור, על הוא היה בדרך החוצה.
סגן הרמטכ"ל עומד בעיתונאים בקריית אונו, אומר להם, אני יש לי מסר לשר הביטחון, כל קל ביג'יומו.
כן, טוב.
ואמרו לשר הביטחון, שחרר אותו עכשיו הביתה, אז הוא אמר, בסדר, עזוב.
הוא היה צריך לשחרר אותו, אז הביתה, תת אלוף במילואים, אבי בניהו, לשעבר דובר צהל, תודה רבה לך.
שבת שלום.
תודה.
שומע לפחות חלק מהשיחה, ואיתנו על הקו, תת אלוף במילואים, אביגדור קהלני, גיבור ישראל, שלום לך.
שלום, שלום, צהריים טובים, גל ואבי.
תשמע, גולדפוס גיבור. אין חילוקי דעות, איש אמיץ, ובאמת אין רבים כמותו בשירות היום. תגיד לי, מה עמדתך ביחס לדבריו אתמול?
שמע, אני הייתי מופתע מזה שזה הייתה מסיבת עיתונים. מסיבת עיתונים סודרת, כלומר הצבא שם אותו כדובר של הצבא. אחרת כל הערוצים לא היו שם. הדבר שני, הייתי מופתע, וכשהקשבתי לנאום, היה ברור לי שזה לא עבר את... זה לא המסר שהרמטכ"ל רוצה להעביר לציבור במדינת ישראל. שמו את הקצין הלוחם עם מלא מלא זכויות, נראה גם טוב בעיני הציבור.
וגם מי שאין לו רבב של המחדל בשבעה באוקטובר.
הוא יוצא מתוך ההריסות, טנקים מצולמים מאחוריו, אין לי דבר יותר יפה מזה. אבל אני מסכים, מה ששאלתי אם זה היה משל, כי זה בטוח שהרמטכ"ל אישר, אז היה ברור לי מיד אחד ועוד אחד, כי נראה שפה דבר אחד, נעשה פה דבר שלא רצה, אז על זה הייתי מאוד מופתע. עכשיו לגבי הנאום שלו, נאום עצמו, תשמע, הוא יצא מתוך ההריסות, מתוך הדם, ואני יכול להבין, אבל אני חושב שהוא יכול היה להשתמש כמעט באותם דברים, רק לא לומר אתם. הוא אומר, אנחנו עם ישראל צריכים להיות ראויים, אני אומר את זה הרבה ואמרתי זה גם על במות אחרות, ראויים למותם של אלה שנופלו. אנחנו, כי אנחנו כאילו כולנו כעם, אתה אומר שאתה רוצה לאחד, אז מה עשית? פיצלת את המדינה. ברגע הזה, תסתכל מה קרה כאן, יש חלק שמצדדים, לא תלוי באיזה מחנה פוליטיים נמצאים, אז ביטלת את המדינה עכשיו ברגע הזה, הנה, שמעת את אבי מדבר כרגע, ואני שומע את זה כל היום מהדהדים בנושא הזה. כלומר, אם רצית לאחד, אז למה לא איחדת, למה לא דיברת בלשון רבים? Okay. ואתם שתהיו ראויים, אתם, תשמע, כל אדם אפילו שהוא התעורר משנה לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה. לכן okay. אני חושב שהטעות שלו...
אני רוצה לשאול את שניכם, אני רוצה לשאול את שניכם אם אפשר, שאלה יותר רחבה. תראו, אפרופו ההערה שקיבל תת-אלוף, כן, ברק חירם, ושוב, אני לא נכנס לשאלה, יכול להיות שהיו צריכים להוריד את האוניברסיטה הזאת, כי חשוב להוריד את האוניברסיטה, כי היא סמל, ויכול להיות שחשוב גם להוריד את הפרלמנט, כי זה חשוב מאוד, וחשוב מאוד לשרוף בתים של פלסטינים בעזה, כי אחרת יחזרו המחבלים לשם ויראו על כוחותינו. אבל אני שואל אתכם, אם אתם חושבים שיש קו משותף בין קבלת החלטות משמעותיות בלי אישור המפקדים, או במילים אחרות, האם אתם רואים שיש קשר בין הדברים, והאם מתברר שיש ברדה גדול בצבא, לא רק לפני השבעה באוקטובר, אלא ממש גם עכשיו, תוך כדי ניהול הלחימה?
יש הבדל עצום בין פעולה מבצעית, והיא שיקול דעת מבצעי, ובין מסיבת עיתונאים, שהוא לא תחת אש. הוא לא עכשיו צריך להחליט, כן, הוא ביקש מהפיקוד, אבל לא קיבל אישור ופוצץ.
זה לא היה תחת אש, קיבל החלטה תודעתית, קצין בשטח.
בן אדם גמר אוניברסיטה, מה אתה בא אליו בטענות?
אני חושב שהנושא של האוניברסיטה, שם בסערת הקרב, באמת היה בסערה, ושם מלא פירים מתחת וכל הדברים, הוא קיבל, נתנו להם אישורים להפיל בתים, נתנו להם מפקד אוגדה ברמה שלו מפיל בתים. אני לא יודע אם עברו אוניברסיטה, משרד
לבורי,
פרלמנט, את זה לא, אבל דברים אחרים כן, כי הם מחליטים לבד, מגדים הם מפילים בתים.
אבל אביגדור, מה היית עושה? מה היית עושה עם גולדפוס? מדיח אותו מהצבא עכשיו? מאיר לו? מה?
אני בדרך כלל בית הלל, אני בדרך כלל בית הלל, הייתי קורא לו אליי, כמו שעושה הרמטכ"ל, ושאל אותו, למה? אתה הצגת את כולנו, אתה לא עמדת כרגע, אני בחרתי בך ואני בטוח שהוא נבחר, זה לא ככה, אין כל מפקד אוגדה שעומדים כל טלוויזיה של עם ישראל מולו ועומד טנק מצולם מאחוריו והחיילים מאחור, אין דבר כזה, זה פילו, אתה הולך לייצג אותי,
אז הוא יזמין אותו והוא יגיד לו, אני הרגשתי שאני חייב להגיד, מה הרמטכ"ל צריך לעשות?
אם הוא לא שולט על הצבא ולא שולט על דבריו, הרמטכ"ל צריך לקבל החלטות. הוא צריך לקבל החלטות. אם הוא לא, אם רגע, הרמטכ"ל יגיד, הייתי, ואני מצטער על הדברים, הייתי בעיד נדרית חיה, בדיוק נהרג לי חייל, בדיוק קרסתי בית ובדיוק טנק נשרף. יצאתי מסערת הקרב וכן הלאה. בסדר, אז יש סיבות מקלות, ואני יכול להבין את זה, אני יודע מה זה לצאת מתוך האש, אני יודע מה זה לגעת בדם, ולאחר מכן לעמוד מול מיקרופון, אני יודע את ההרגשה ואת התחושה הזו, שהתקשורת בכל העולם, אני שישבתי בלבנון בבירות, כל המדינה פה בגעשה וכן הלאה, ואני הייתי מפקד אוגדה, ואני הסתכלתי, מה הם רוצים? כשיתנו לנו לחזור קודם בשלום הביתה, להחזיר את החיילים, כל המלחמות האלה בעם ישראל. הלו, אנחנו יצאנו למלחמה מטעם עם ישראל, הייתה לי הרגשה איומה. מה, יכולתי לדבר מישהו? מישהו ראיין משהו? מישהו ידע בכלל שאנחנו מפקדי אוגדות, חטיבות וגדודים, שהיום הכל גלוי? הכל פה נמצא פרוץ לכל עבר.
אז אתה אומר, הבעיה שבכלל העמידו אותו בסיטואציה, כשהוא מנהל קרב, וליווה למנוחות לוחמים שלו ולבתי חולים פצועים לוחמים שלו והוא בכזאת סערת הקרב לא לחשוף אותו למסיבת עיתונאים כזאת כשהוא...
אני לא יודע, החליטו
עליו. זה מה שאתה בעצם אומר.
כן, לא, אבל אני אומר עוד פעם, זה, תשמע, מישהו החליט שהוא ייצג את צהל, תשמע, הוא באמת נראה איש במשך מוב המעלה. הוא נלחם שם בחאן יונס כבר חודשים, אני עוקב אחרי כל המלחמה שם.
וגם לפני כן, סגן מפקד השייטת.
תשמע, הוא איש ערכי מאוד מאוד, שהוא... בלשונו, היה צריך להשתמש בשפה יותר כללית. אז עשית שתי עבירות, עבירה אחת בזה שלא שמעת על החבר שלך, דניאל הגרי.
בכלל לא שאל אותו, זה לא שהוא לא שמע לו, הוא הסתיר ממנו.
נכון, אתה לא שמעת, זאת אומרת, מדובר צהל, מטבע הדברים, שאתה עומד מול עם וכבל עם ועולם, אז הוא שואל אותך, ברגע, מה המסרים? והרמטכ"ל היה רוצה שתוסיף ככה וככה וככה, ככה ששולחים אדם לעבוד מול התקשורת. זה לא מישהו בגרם המדרגות שנעמד בטעות וזה, זה משהו אחר. לכן, יש פה שתי טעויות בפי דעתי, והאשמה, אתם, לא היה צריך להיות גם בעיד נדריתך.
אביגדור קהלני, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב לערן שנדר, לשעבר ראש המחלקה לחקירות שוטרים, וגם פרקליט המדינה. שלום לך.
שלום.
ערב טוב, שלום.
כי בכל שנה ברמדאן מהומות והתפרעויות, והשבוע, בתחילת השבוע סביב ירושלים, היו כמה אירועים כאלה, ואחד מהם הסתיים בהריגתו של נער בן 12, שכנטען ירה זיקוקים בחינון ישיר אל שוטרי משמר הגבול שפעלו באזור שואפת. והשוטר שירה זומן לחקירה במחש. ההליך נראה לך טוב, תקין, נכון?
טוב, כנראה שיש לך יתרון עליי, כי אתה יודע כבר מה קרה שם. אני לא, אני רק יודע מה התקשורת, שיש שלוש גרסאות. האחת שהוא ירה זיקוק לשמיים, השנייה שהוא ירה לעבר שוטרים זיקוק, והשלישי שאמרתי גם שהוא זרק בקבוק תבירה.
לא, יש סרטון.
לכן, ועדיין, הסרטון, אני לא למד אם הוא זרק לשמיים, או יחזיק, נכון. אבל מכיוון שאנחנו שנינו כבר לא במקצוע החקירה, צריך לחקור את הנושא, ולקבוע אם באמת הייתה סכנת חיים, או לא הייתה סכנת חיים, אז בוודאי ובוודאי שצריך לסגור את התיק מחוסר אשמה, וככל שלא, צריך לנקוט בהליכים. אם יהיו ראיות מספיקות. מה שלא צריך, ופה אני חשבתי שמהרצפה אפשר רק לקום, מסתבר שמתחת לרצפה יש עוד כמה קומות של מרתפים, שמגיע פוליטיקאי.
ארץ עשירה בארכיאולוגיה, תמיד מתחת לרצפה יש עוד.
אבל פעם ראשונה, מתחת לרצפה, מגיע פוליטיקאי שהוא שר בממשלה, נעמד בפתח משרדי המחלקה החוקרת, ובצורה מתלהמת ואלימה מילולית, משתלח במחלקה. וזה דברים שלא יעשו, אבל כנראה שהכל נעשה כבר. אז גם זה קורה לנו, אבל זה מזהם את החקירה.
מר שנדר, אני רוצה לשאול אותך באופן יותר כללי, כי יש הנחיה של הייעוץ המשפטי לממשלה, בכל מקרה של שימוש בירי חי, ובוודאי שזה מסתיים במוות, צריכה להיפתח חקירה והיורה צריך לחקר בעזרה. ואני שואל אותך, האם ההנחיה הזאת היא לא גורפת מדי? זאת אומרת, האם לא נכון לפני חקירה בעזרה, שזה כשלעצמו הליך מטלטל, לקבל את החומר, לבדוק את הסרטונים, ייתכן שהם נותנים מענה מוקדם לשאלה הזאת, כי בוא נלך לתסריט אחד מני רבים, שאדם, שחייל, שמחרף את נפשו, ונמצא בסיטואציה לא פשוטה, ויורה על פי הנהלים, מוצא את עצמו בסיטואציה מאוד קשה של חקירה בעזרה.
זה לא דבר קל. אני לא מזהה מי זה מי.
כן, זה גל.
זה מרפלג, אני אומר לך, לפי מיטב ידיעתי, גם מוות זה הליך לא קל. ומוות של ילד בן 12 זה גם לא קל. מוות של אדם. ולכן אני חושב שההנחיה היא במקומה, במובן הזה, שכשקורה מוות ולהבדיל מלחימה כלפי אויב חיצוני, אנחנו מדברים על תושבי המדינה, אז ראוי לבחון ולחקור ולראות, מעבר לסרטון יש גם עדים, והעדים טוענים לא תמיד דברים שטועמים את מה שהשוטרים אומרים, אז קל לומר שזה קצת לא נעים וזה קצת מכביד, אני חושב שאירוע של מוות יתכבדו, ויבלעו, ושוטר מקצועי גם מבין שאם בלית ברירה לשיטתו הוא ירה במישהו, ראוי שהוא יתכבד, יגיד את גרסתו ויבדקו את העניין, כי מוות הרבה יותר קשה מאשר אי הנעימות בחקירה.
אני חושב שמה שמסתתר מאחורי השאלה של גיא, זה החשש מאפקט מצנן לפעילותם של שוטרים, שיהססו לפעול. אתה אומר, סך הכל מדובר באזרחי מדינה או תושבי המדינה, גם היום בבית כמה זה היה תושב המדינה או אזרח המדינה, אז מה?
אז אני רוצה לומר לך שעוד מימיי בתחילת ניהול מחש ועד היום שפרשתי, היו אלה שאמרו שמחש תוקעת מקלות בגלגלי השוטרים, והשר לביטחון פנים אף יודע לבטא את זה בצורה הרבה יותר תוקפנית ממה שאני אומר. ואני אומר לך חד משמעית, אבל חד משמעית משיחות עם מפכלים ועד שוטרים שנחקרו במחש, שוטרים מקצועיים. שוטר מקצועי שפועל כפי שהוא פועל, הוא לא חושב על מחש, הוא עושה את עבודתו, ואם הוא עושה אותה מקצועית, גם הוא יצא לא ניזוק, לא מבחינה משמעתית ולא מבחינת הדין הפלילי.
כן, מר שנדר, אבל תראה, אני רוצה לשאול אותך לגבי השר לביטחון לאומי. אני מסתייג כמוך מההתנהלות שלו בכלל ובמקרה הזה ספציפית, אבל השאלה אם החשש הזה שלך שההתנהלות שלו תזהם את החקירה או תפגע בחקירה, היא לא סוג של סתימת פיות, כי האם חוקרים מקצועיים של מחלקה לחקירות שוטרים צריכים להיות מושפעים מאמירה מתלהמת כזאת או אחרת של פוליטיקאי?
קודם כל אני חושב שהיא זיהמה את החקירה, ואני גם אגיד לך מדוע.
בבקשה.
קודם כל נאמר, ניקח את האפשרות שמחר יסגרו את התיק מחוסר אשמה. אז לפחות חלק לא מבוטל של הציבור יגיד, נו מה, אחרי הצעקות האלה וההשתלחות של השר לביטחון פנים, מחש פחדו. ואמן לי של רשויות אכיפת החוק, אין אלא את אמון הציבור בסופו של דבר. יתרה מזאת, מי שאמור היה להעיר לשר, הוא כמו שקוראים בשירות מנכ״ל המדינה, ראש הממשלה, אבל הוא כמובן לא עושה את זה, כי הוא גם כן חובט ברשויות אכיפת החוק נאשם, מאז שהוא נאשם בפלילים.
אז קודם כל...
אולי הוא חושב שבזמן מלחמה צריך לתת גיבוי לאנשי כוחות הביטחון כשהם יורים ברעול פנים בלילה. אולי, אני לא יודע.
ככל שאלה
יהיו... אני חושב שאתה כן יודע, וזאת הייתה שאלה מטריסה, כי אתה חושב שכן.
ואסור לי לשאול שאלה מטריסה?
מותר לי גם לענות.
לא, שאלתי שאלה מטריסה, מה קרה?
לא קרה, לא קרה כלום, רק תן לי להשיב, רק תן לי להשיב.
אם יתברר שהוא ירק,
אני חושב שאין בינינו חילוקי דעות שצריך לתת גיבוי מלא. ממש כשם שצריך להקשיב לשוטר, להקשיב לעדים, ולראות אם מקרה המוות שאני מניח שכולנו מצטערים שכורח הנסיבות הביאו למוות הזה, היה באמת במסגרת הדין או לא, זה כל הסיפור.
ערן שנדר, לשעבר ראש מח"ש ופרקליט המדינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשורות טובות. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחן דרייליך מיכאלוביץ' מנתיב העשרה. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אני מבין שהזמנת את אזרחי ישראל ואני בתוכם לבוא אליכם לחוות את המציאות. מה בדיוק כתבתם ואמרתם ואתם מתכננים לנו?
כמו שכתוב, כולם מוזמנים לבוא ולהתארח ולהרגיש איך זה להיות ולו אם לא אזרח, אז רגע לנפוש בנתיב העשרה לאור המציאות הזאת.
צריך ציוד מיוחד, כסדה, שכפת, טנק?
יש הכל בכניסה לבית, כן. ככה אנחנו חיים גם בשביל אוקטובר, בעלי תוך דקה, היה עם השכפת, עם האפוד, עם ה-M16, אנחנו רגילים למציאות הזאת, וכולם מוזמנים גם לחוות איך זה.
כן, אבל כיוון שהתרחקנו מהמימונה, לא? אני מבין שיש פה אירוניה מסוימת. מה האירוניה שאת מכוונת אליה?
הכוונה, אחד, יש פה גם אירוניה, אבל יש פה באמת הזמנה מכל הלב, לבוא ולחוות. לא יכול להיות שמקבלי ההחלטות יחשבו שאנחנו תושבי נתיב העשרה נהיה השכפת של המדינה, ושאנחנו נהיה מסוגלים לקבל את ההחלטות השרירותיות האלה של לצמצם כוחות ביטחון אחרי זעקה כזאת או אחרת, לעלות. חוסר הבנה של המציאות וחוסר הבנה של מה שאנחנו התושבים מתמודדים איתה, עוד לפני השביעי באוקטובר, ובטח עכשיו, במקום לייצר אמון בתושבים ולראות איך אנחנו מצליחים להביא את עצמנו חזרה, אז אנחנו מבינים שעוד פעם, אפס הפנמה, אפס הבנה, וחוסר הבנה של המציאות.
זהו, על פה אני רוצה לשאול אותך, את מתרשמת בהתרשמות הסובייקטיבית שלך, שהציבור בישראל לא התרשם שהמציאות ביישובי העוטף, בשישה באוקטובר הייתה לא מתקבלת על הדעת, כלומר המדינה לא עברה לדעתך זעזוע מספיק דרמטי כדי להבין שצריכים לשנות מקצה לקצה את המציאות הביטחונית. הרי את יודעת שבעזה עכשיו לא נלחמים רק אנשי כיתת הכוננות, זאת אומרת יש מאות אלפי מילואימניקים, קצתם מאזורים אחרים בארץ, רובם, מישהו במדינה...
אני קודם כל למקבלי ההחלטות, כי עובדה שבתוך תקופה כזו בדיוק, כמו שאתה מדבר, בתקופה כל כך הזויה, שאנחנו בלחימה, שאומנם הזמן עבר, אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מביאים את עצמנו לחזור לגור בתוך מקום, שאנחנו עדיין, הפצעים עוד לא התאחו, כאשר קברנו 20 חברי כיתה, חברי קהילה, מה עובר בדעתם של מקבלי ההחלטות לצמצם את כוחות הביטחון? אצלנו ביישוב ואת כוחות הביטחון של צה"ל, אם זה בכיתת הכוננות ואם זה של הצבא. איך זה יעלה על הדעת? הרי לכולם ברור.
את גם אומרת...
איך מתחבר הדברים וההבנה של כולם לכדי המציאות שקורית בשטח?
את גם אומרת שקראו לכם מוקדם מדי לשוב הביתה, למרות שהמצב עוד לא תקין?
בוודאי. אנחנו רק לפני מספר ימים, רק בפעם הראשונה קיבלנו עדכון חלקי מה קרה באמת בשביעי באוקטובר. כל אחד מאיתנו הסתגר בחדרים, אף אחד לא הבין מה קורה, הכאוס היה גדול, כל אחד היה מפוחד בביתו וניסה לעשות את המירב כדי לנוס על נפשו באותו יום, בכוחות עצמו, לא בכוחות משטרה, הכל התנהל בצורה מאוד מאוד שרירותית, זה היה תופת מטורף שבאמת לא ברור איך אין הבנה של מקבלי ההחלטות, ואיך אם רק אנחנו עכשיו קיבלנו ידיעה חלקית של מה שקרה בשביעי באוקטובר, איך מחזירים את הציבור, איפה הפקת הלקחים, איפה לעשות את התחקירים הביטחוניים, איפה כל זה. אני מבינה מאוד שהכיס מדבר, וזה מה שמגדיר את קבלת ההחלטות בממשלת ישראל, אבל לא ביטחון המדינה, ולא ביטחון התושבים, ובטח לא ביטחון תושבי העוטף, זה מה שמעניין את מקבלי ההחלטות.
חן דרייליך מיכאלוביץ', תושבת נתיב העשרה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בבקשה.
נצא לפרסומות, ואחר כך יש לנו עוד איזה עניין בעייתי מאוד. שלום וערב טוב לגיא לפלר, שליח ספורט אחת לפירנצה.
אהלן חברים, מה שלומכם?
שלום גל.
אנחנו בסדר, אני מבין שמכבי חיפה משחקת היום בגביע אירופה בפירנצה, ומכינים מהומה שם, בוא תספר מה קורה.
אני לא יודע מהומה, קודם כל אני קצת מאוחזב באופן אישי מגיא שלא יצטרף. אני יודע כמה היה רוצה בטח להיות כאן.
כן.
באצטדיון היפהפה הזה, בעירה, עיר הציורית המקסימה הזאת. אבל
שלחתי את אחותי ואחיין שלי.
זה מספיק טוב, זה מספיק כן. טוב. אבל תראו, באמת יש כאן נוכחות משטרתית מאוד מאוד גדולה ברחובות. אני באופן אישי לא הייתי הרבה פעמים כעיתונאי מסקר במשחקים בחול, אבל כן... נאלצתי לערוך בידוק, גם בתי, גם בכיסים, כמה פעמים, אז זה משהו שאולי יכול להעיד קצת על העניין הזה.
כן, גל, אבל, גם, גל אנחנו שואלים אותך, אבל ספציפית, כי על פי פרסומים שקראנו בארץ, האולטרס המקומי הודיע שהם לא ייכנסו לאצטדיון, ושהם כאות מחאה נגד מדינת ישראל, ויש כאלה שגם אמרו שבכוונתם לפגוע באוהדים ישראלים, האם יש תחושה, או חשש מיוחד סביב המשחק הזה?
אז כן, שוב, אני אומר, ארגון האולטרס אכן, כפי שאמרת, הודיע שלא יחרים את המשחק, כמובן כחרם על ישראל. יש אוהדים רבים של פיורנטינה שגם בחרו לא להגיע. כרגע, ממה שאני חווה, ממה שאני רואה, ישראלים מתהלכים פה, לא מרגישים מאוימים, נכון. יש הצהרה, גם אגב, את מועדון מכבי חיפה ביקש מהאוהדים שלו לא להיות מוחצנים יותר מדי, לא ללכת עם צעיפים ירוקים ברחובות. כרגע לפחות אין תחושה מאוימת בגלל הנוכחות המשטרתית אולי, וגם עוד המכבי חיפה צריך להגיד, אמנם לא עושים את התהלוכה המסורתית כפי שקורה בהרבה משחקי חוץ, אבל כן נמצאים פה ברחובות, בסך הכל תחושה בסדר.
ולמשחק עצמו יש לנו זמן להגיע?
בטח, בוודאי. מבחינתה של מכבי חיפה צריך להגיד, ההכנה לא כל כך אידיאלית, נחתו כאן רק 24 שעות. לפני המשחק, לא כל כך הצליחו לעשות אימון מסכם באצטדיון, כפי שנהוג בדרך כלל במשחקי חוץ באירופה, אבל מאוד מאוד מייחלים ומקווים כאן באמונה שלמה שאפשר לעשות את הניצחון הזה, ניצחון מאוד מאוד קשה מול יריבה טובה, אבל אתה יודע, אופטימים פה במכבי חיפה.
אבל זה מגביר את הסיכון לאוהדים, אם חס וחלילה הפיורנטינים יפסידו, מה יהיה אז?
פרופסור, חס וחלילה, אנחנו מקווים שהם יפסידו.
כן, אבל מה יהיה לאוהדים? הם מול האולטרס בחוץ.
אני לא חושב שיהיה כאן פריקת הצבים של האולטרס של פיורנטינה, ממה שאני מבין שוב הם גם לא מגיעים. אנחנו מאוד מאוד מקווה שכל האירוע הזה, אירוע ספורטיבי, חשוב לומר, יעבור בשקט ובשלווה.
וצריך גם לומר שגם מכבי תל אביב משחקת היום, ואם אחת משתי הישראליות תעפיל לשלב הבא, זה אומר שבשנה הבאה, נדמה לי במוקדמות ליגת האלופות, לישראל יהיו שתי נציגות, שזה שינוי דרמטי.
כן, להערכתי צריך ניצחון היום של מכבי תל אביב ועוד תיקו של מכבי חיפה לפחות, אבל מאוד מאוד מקווים כאן, כן, אתה יודע, אנחנו כישראלים נקווה ונאחל הצלחה לשתי הקבוצות, המשימה של מכבי חיפה כמובן הרבה יותר קשה, אבל בהחלט מקווים שאפשר לעשות את
זה. חצי דקה, יש לנו סיכוי לנצח הערב בפירנצה?
אוי, באמת, פרופסור.
אני לא יודע, אני לא מבין בזה.
הפסדנו 4-3 במשחק הקודם, בשער שקיבלנו בשנייה האחרונה של המשחק.
אז יש לנו סיכוי, למה אתה פסימי? אז למה אתה פסימי כל כך? 100%, אנחנו מאחלים הצלחה, גם למכבי תל אביב, גם לחיפה. תודה רבה, גל לפלר, בהצלחה.
תהנה מהמשחק. תודה לך, חברים,
תודה.
זהו, ערכו והפיקו אותנו היום אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי לשידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל מיכל קדוש, עמיתי דואק, איתי ניקסון ורונן שבתאי, ואחרינו ספורט, ספורט באמת, עם קופמן ופרימו, ספורט, לא מכות מחוץ לאצטדיון. תודה רבה גיא.
תודה פרופסור, היה לי נעים כרגיל.
שבת שלום.
ביי.